זה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך פירוש האמרי יוסף על פרשת השבוע, פרשת תצווה. ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, להעלות נר תמיד. הנה, לפעמים האדם מונע עצמו מללמוד עם הקטנים ממנו, שמדמה בדעתו שבאם יעסוק בתורה לבדו, יתחכם יותר ויותר. ובאמת לא חנו, כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, ומתלמידי יותר מכולם. ולזה רומזת התורה הקדושה באומרה, ואתה תצווה את בני ישראל, תצווה מלשון צוותא, רוצה לומר, תחבר עצמך עם בני ישראל הקטנים ממך, ולא תאמר שעל ידי זה לא תתחכם בתורה כל כך, כי אדרבה, ויקחו אליך שמן זית זך, רוצה לומר שעל ידם ייפתחו לך הבנות חדשות בתורה, הנרמזות בשמן זית זך, מה שמן מאיר לעולם, כך התורה, ותעלה למעלה למעלה בתורה ובעבודה. וזהו להעלות נר תמיד, תוכל להעלות את נשמתך, הנקראת נר, כמו שכתוב נר השם נשמת אדם, תמיד למעלה, ממדרגה למדרגה.
ממדרגו למדרגו, ממדרגו למדרגו, תבלה בני. ממדרגו למדרגו, ממדרגו למדרגו, תבלה בני. Madraigo le madraigo mi madraigo le madraigo ta la ni mi madraigo mi madraigo le madraigo ta la Vechilon miyo boishvin yoishvin lefunav Lehenois, lehenois mizid Shechinuzoi, mizid Shechinuzoi Yesh madrai gois rabois Vainoi vdayashem וחילם יוב בויש בן יויש בן לפונה להנוס להנוס מיזי שחינו זוי מדרגו למדרגו 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 תא ואני למדרגו 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 תא ואני Madraigo, 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 la 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 מדרייגו, הם לא חקלנצ'יק, הם מדרייגו, מי מדרייגו, הם מדרייגו תלעיימי. או יש מדרייגו ישראבוס, ביי, ובדי השם, וחילומיול, בוי שביניו, שבילפו,
למדרגה תעלינו, יש מדרגות רבות בין עובדי השם, וכולם יושבים לפניו להנות מזיו שכינתו. שלום לכם, בוקר טוב, יום שני, י' באדר א', תשפ"ד, 19 בפברואר 2024, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי, ודובר צהל מתיר הבוקר לפרסום את שמו של חלל צהל, שנפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה, סמל ראשון סימון שלומוב, בן 20, מקריית ביאליק, לוחם בגדוד 202 של חטיבת הצנחנים. אם פתחנו בשיר, יש מדרגות רבות בין עובדי השם, אז יש כאלה שברגע אחד עולים למדרגה הגבוהה ביותר, ולצערנו עוד אחד כזה, עוד חייל שנפל על קידוש השם, סמל ראשון סימון שלומוב, בן 20, מקריית ביאליק. חדשות קצת טובות, מעודדות, מבית החולים. שיפור חל במצבו של אורי ויינברג, בנו של אלוף משנה דרור ויינברג, השם יקום דמו, שנפצע באורח קשה בקרבות עם מחבלי החמאס בעזה ביום שישי. משפחתו עדכנה שפגע בו כדור בירך, הוא איבד דם רב, אבל אחרי ניתוח בתל השומר מצבו טוב, ברוך השם, והוא מוגדר עכשיו קל עד בינוני. דרור ויינברג, הקצין הבכיר ביותר שנהרג באינטיפאדה השנייה, בליל שבת, בחברון, בפיגוע הנורא בציר המתפללים בחברון, והבן עכשיו נפצע בעזה, וברוך השם, מצבו משתפר. ובכלל, באופן כללי, בניגוד אולי למה שנראה בתקשורת, המצב משתפר מיום ליום, וכוחותינו מנצחים את האויב. הפרופסור אייל זיסר, המזרחן הידוע, כתב מאמר בישראל היום, עם הפנים לעתיד. לראשונה זה שנים רבות יצאה ישראל למלחמה במטרה לנצח בה ולהכריע את האויב, ולא רק להקות בו בניסיון להרתיע אותו ולקנות שקט זמני עד לסיבוב הבא. לראשונה גם מתקרבת ישראל להשגת מטרותיה במלואן, השמדת יכולותיו הצבאיות של החמאס ומיטוט שלטונו. עזה תוסיף להציב בפנינו אתגר של טרור בדמות חוליות מחבלים ומפגעים בודדים, הרי העזתים יונקים את השנאה שלהם לישראל מרגע לדתם, אבל חמאס ככוח צבאי ושלטוני מאורגן יחדה להתקיים, אני מוסיף בעזרת השם. בצפון הרצועה ובחאן יונס הוכרעו כוחותיו הלוחמים של חמאס ונפוצו לכל עבר, מותירים אחריהם ריק וכאוס, ובידי סינואר נותרה רק העיר רפיח וסביבותיה, המעוז האחרון שלו ברצועה, שגם הוא כעת על הכוונת. עם ההשתלטות על מרחב רפיח ועל צידו העזתי של הגבול עם מצרים, הרצועה כולה תימצא למעשה תחת שליטה ביטחונית ישראלית, הגם שחמאס כאידיאולוגיה של מלחמה ורצח וחוליות טרור ימשיך כנראה להתקיים וליהנות מתמיכתם של הזאתים רבים, כצפוי, רגע לפני שישראל עומדת להכריע את החמאס ברחבי העולם, גם מקרב ידידינו, עולה כל זעקה בקריאה לעצור את התנופה הישראלית רגע לפני הניצחון ולהימנע מלפעול ברפיח ובכך להעניק לחמאס גלגל הצלה. אפשר היה לחסוך מראש את דילמת רפיח, במיוחד למול המצרים והאמריקנים, אם צהל היה מתחיל את המבצע הצבאי שלו במתקפה על דרום הרצועה, משתלט על רפיח ועל הגבול ובעצם על נתיב ההברחות ממצרים, ורק לאחר מכן עולה צפונה לשאר מעוזי חמאס בעזה. אבל כשיצאנו למלחמה, המנהיגות המדינית והצבאית בישראל כנראה הניחה כי לרשותנו חלון זמנים צר בטרם תיחפה עלינו הפסקת האש, ולכן היא ביקשה להקות בעוצמה בחמאס ברגעים הראשונים. רגע, קפצה לי שורה, לכן היא ביקשה להקות בעוצמה בחמאס במעוזב בעיר עזה. היא כנראה לא האמינה להכרזותיה שלה, מדינת ישראל, כן, אנחנו, שלפיין הפעם נלך עד הסוף. אבל מה שקרה הוא שישראל זכתה לשעת חסד, וידידותיה בעולם ובראשן ארצות הברית מעניקות לחופש פעולה מלא, וחוסמות כל ניסיון לכפות עליה הפסקת אש בטרם עת. וכך, הנה, הגיע גם תורה של רפיח. הפעולה הקרבה של צהל למיטוט חמאס ברפיח מעוררת זעקות שבר עכשיו. חלקן באות ממי ששוללים את עצם זכותה של ישראל להגן על עצמה מפני אויביה, ושממילא מתנגדים לכל מהלך שלנו בעזה, גם אם הוא מוגבל. אבל מה שחשוב זה החששות שמביעים בקהיר ובוושינגטון, חששות שאפשר להפיג בדו שיח בונה עם מצרים ועם ארצות הברית. למצרים, כותב המזרחן הפרופסור אייל זיסר, לא באמת אכפת מחמאס, נהפוך הוא. מהרגע שארגון הטרור השתלט על הרצועה, מצרים הפצירה בישראל לשווא לגלות כלפיו יד קשה. חמאס וגם תנועת האחות שלו, האחים המוסלמים במצרים, הם איום עבור קהיר. ולכן אין להניח שזאת תזיל דמעה אם נמוטט את שלטון החמאס בעזה. אבל שלטונות מצרים לא רוצים פליטים פלסטינים על אדמתם, והם מבקשים לוודא שפעולה ישראלית ברפיח לא תוביל למנוסה בלתי נשלטת של האזתים לשטחם. ממשל ביידן מבקש להיראות קשוב לסבלה של האוכלוסייה האזרחית ברצועה בעיני תומכיו מהצד השמאלי של המפה הפוליטית בארצות הברית, ולכן הוא מבקש לוודא שפעולה ישראלית לא תוביל להיקף נפגעים גדול שיעורר ביקורת מבית ובתקשורת האמריקנית. אלו סוגיות שאותן ניתן לפתור בקלות כאמור, אבל דומה שהבעיה היא לא במצרים ובארצות הברית, אלא דווקא אצלנו. יש לקוות שאף אחד בישראל לא נבהל מהשלכות הפעולה הצפויה ברפיח, שפירושה ניצחון והשגת מטרות המלחמה. הפעולה תחייב את ישראל להתמודד עם שאלת היום שאחרי ועם ההחלטות הקשות שעולות ממנה, החלטות שאותן היא נמנעת מלקבל לפי שעה. אין מה לפחד מפעולה ברפיח, ובדאגות של וושינגטון ושל קהיר אפשר כאמור לטפל, העיקר לא לעצור 5 דקות לפני השעה 12. פרופסור אייל זיסר על הניצחון, ועל השלב ממש האחרון בניצחון על האויבים, לא לעצור רגע לפני הניצחון המוחלט על החמאס. עכשיו 7:19, הפסקת פרסומות ראשונה, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 24, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. ביום שישי האחרון, אחרי החדשות הקשות על הפיגוע בצומת מסמיע, פתאום התערבבה, נכנסה עוד ידיעה שחשבתי בהתחלה שהיא קשורה לפיגוע, לא הבנתי, אמרו נהרג מתנדב של הצלה, וקישרתי את זה בטעות לפיגוע, אחרי זה הבנתי שזה אירוע אחר. אפילו התלבטתי קצת בתוכנית אתמול אם לדבר על זה, כי לא חסר לנו צער לצערנו ונופלים ונרצחים בימים אלה, אז נסתפק בסיפורים הלאומיים, אבל אז הבנתי שאיבדנו אישיות לאומית, אי אפשר להתעלם מדמותו המיוחדת של הדוקטור אלעד תומר. ושימו לב לפרטים, הוא היה מדען ברפאל, מתנדב בייחוד הצלה, הוא היה בן 52, יום שישי בצהריים הוא נסע, זה הולך כך, מחקירת המקרה עלה שבעת דיווח על תאונת דרכים זינקו מביתם דוקטור תומר ואשתו, שניהם מתנדבים באיחוד הצלה שגרים ביישוב מצפה נטופה שסמוך למקום התאונה במטרה לטפל בפצוע מהתאונה, אבל רכב נוסף שעבר במקום פגע בהם ובלוחם האש שטיפל בפצוע מהתאונה הראשונה. כתוצאה מהתאונה השנייה נפגע דוקטור תומר, דוקטור אלעד תומר, באורח חנוש. בהמשך נקבע מותו. אשתו פונתה במצב קל לבית החולים פוריה בטבריה ושוחררה ברוך השם. תומר הוא יליד ראשון לציון שעבר למצפה נטופה, הותיר אחריו את אשתו וחמשת ילדיהם. הוא עבד כמדען בכיר במשך כ-20 שנה, ולפני מספר שנים, קודם כל הוא עסק בפרויקטים סודיים, שלא דיברו עליהם, לא בחייו וגם לא אחרי מותו, ולפני מספר שנים הוא הצטרף לאיחוד הצלה, אשתו טל הצטרפה להתנדבות הזאת לפני כשנה. קראתי באחד הדיווחים שהיה בתוכנית שלהם להביא אוכל לחיילים או משהו כזה, ובכלל תוך כדי זה הכל קרה. וכתב לי הלילה גיסו משה לנגר, הוא כותב על אלעד תומר, אלעד ניצל כל דקה לעשיית חסד וללימוד, וכמובן עבודת קודש כפיזיקאי בכיר ברפאל, וביקשתי ממנו שיוסיף בעוד כמה מילים על האישיות המיוחדת הזאת, על גיסו, והוא כתב כך, אלעד היה איש מבריק, חכם, אינטליגנטי, רחב דעת, ידיעה ואופקים, ואיש משפחה למופת, אבל הדבר שבעלה תמיד ואפיין אותו היה החיוך שלו, הוא היה חיוך מהלך, תמיד העיר פנים, והיה נכון לסייע. ועוד דבר שאפיין אותו, עשיית, ניצול כל דקה לעשייה, עשיית חסד בהצלת חיים, לילה ויום במסגרת התנדבותו באיחוד הצלה, הכנת ומשלוח מזון לחיילים, אמרנו שגם בזה הוא עסק, כן? גם בהצלת חיים וגם בפינוק חיים, לימוד הדף היומי, כשהוא היה בנסיעות הוא דאג לקחת איתו צילום של הדף היומי, ואחרי שהוא סיים את הבבלי, אז הוא החל ללמוד ירושלמי. כלומר, מדובר בגאון, בפיזיקה ובאיש חסד, באופן גאוני וגם תלמיד חכם, וגם מתן עצה לכל דורש, לכל חולה ולכל מבקש נחמה. החשיבות שהוא נתן לניצול הזמן החלה כבר בגיל צעיר, כבר בתיכון החל וסיים במקביל לימודי תואר ראשון והמשיך ללימודי דוקטורט בפיזיקה, ולאחר מכן שימש כמדען בכיר ברפאל, שם תרם תרומה משמעותית ומסווגת לביטחון ישראל, והכל בצניעות ובענווה, שבתכונות האלה שהיו כל כך אופייניות לו. אלעד יצא לפעולות הצלה בכל שעה משעות היום והלילה, שבתות וחגים, מביתו שבמצפה נטופה, ומדובר באזור שעמוס לעייפה בתאונות דרכים מורכבות, וגם כשהיה באזורים אחרים, הטלפון של איחוד הצלה היה פתוח והוא היה מזנק לכל אירוע. תוך כדי כל העשייה המשמעותית הזאת, הוא פינה זמן והלך את שביל ישראל, כל פעם קטע אחד במשך תקופה, עד שהוא השלים את השביל כולו. הוא היה מורה בנשמת, כל מה שאני מתאר פה זה על אדם אחד, כן? נשמע תיאור של כמה אנשים, אחד היה מתנדב, והשני היה פיזיקאי, והשלישי סיים שס בבלי וירושלמי, והיה מורה, אבל לא, הכל זה הדוקטור אלעד תומר, זיכרונו לברכה, שנספה בתאונה כשהוא עצר בצד הדרך לטפל בתאונת דרכים. הוא היה מורה בנשמתו, לימד מתמטיקה, פיזיקה, וכמובן ידע לשאת דברי תורה בכל אירוע ושמחה משפחתית, בטוב טעם ודעת. אבל, כותב גיסו משה לנגר, השיעור הגדול מכולם היה הדוגמה שהוא נתן בניצול ובהשקעה נכונה בזמן הקצוב שיש לאדם בעולמנו. אז כן, הוא לא אמנם הוא לא נפל לא בפיגוע ולא בעזה, אבל נפל על משמרתו כשהוא עצר בצד הדרך, כשהוא נקרא לעזור ולהציל חיים. זיכרונו לברכה, והחי ייתן אל ליבו. Thank you.
אליך ורעני ואמה חי אני כי לא יראני כי לא יראני האדם וחי אליך דרוני ויומה חיוני כי לא יראני כי לא יראני ודם בוכוי ליבי ליבי ובשרי ליבי ליבי ובשרי ירננו אל כלך ליבי ליבי ובשרי ליבי ליבי ובשרי ירננו ירננו
שבע, 34 עכשיו, הפסקת פרסומות, אחריה על אלקנה ויזל, השם יקום דמו, שגדל בגוש כתיב, גורש מגוש כתיב ונפל במלחמה בעקבות גוש כתיב, בגוש כתיב בחבל עזה. נדבר עליו קצת לקראת ה-30 לנפילתו.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חי תמיד איתי.
7.37, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. אלקנה ויזל, השם יקום דמו, נפל לפני כמעט חודש, כמעט 30 יום, השבוע 30 לנפילתו, באסון קריסת המבנים במרכז רצועת עזה, האסון הגדול עם המספר הכל כך נורא של הנופלים שם, והוא הוא מכיר את, את האזור הזה של עזה, כי הוא גדל שם, גדל בגוש קטיף, וגורש משם עם משפחתו. ובכלל, גוש קטיף ליווה את חייו, כי הוא לימד ביישוב בני דקלים, היה לימד, והיה גם רב בבית הספר שם, גם אשתו מלמדת. אלקנה ויזל התפרסם עם ה... ככה, אני מנסה להזכיר בתוך באמת כל הפנים היפות וה... האנשים הכל כך מיוחדים שלצערנו נופלים במערכה, זה הבחור המקסים, זה לא בחור, הוא בן 35 ששר עם אברהם פריד, התפרסם סרטון כזה, וכתב מכתב רגע לפני שהוא יצא לקרב, למשפחה שלו, אם אתם קוראים את המילים האלה, כנראה שקרה לי משהו, קודם כל במקרה שנכתבתי לשבי החמאס, אני דורש שלא תעשה שום עסקה לשחרור של אף מחבל כדי לשחרר אותי, הניצחון המוחץ שלנו יותר חשוב מהכל, אז אנא פשוט תמשיכו לפעול בכל הכוח כדי שניצחוננו יהיה כמה שיותר מוחץ, אולי נפלתי בקרב, כשחייל נופל בקרב זה עצוב, אבל אני מבקש מכם תהיו שמחים, אל תהיו עצובים, אתם נפרד, כשאתם נפרדים ממני, תשאירו הרבה, תטעו בלבבות, תחזיקו אחד לשני את הידיים, תחזקו זה את זה, יש לנו כל כך הרבה על מה להתגאות ולשמוח, אנחנו דור של גאולה, אנחנו כותבים את הרגעים הכי משמעותיים בהיסטוריה של העם שלנו ושל העולם כולו, אז בבקשה מכם, תהיו אופטימיים, תמשיכו לבחור בחיים כל הזמן, חיים של אהבה, של תקווה, של תואר ואופטימיות. והוא מזכיר שבצוק איתן הוא כבר נפצע, הוא אומר, היה לי את הבחירה להישאר מאחור, אבל לרגע אני לא מתחרט על כך שחזרתי להיות לוחם, להפך זו ההחלטה הכי טובה שהחלטתי אי פעם. אבל את המכתב הזה אני מקריא על הדרך רק, כי הוא התפרסם ביום נפילתו של אלקנה, של הרב אלקנה אביזל. אבל עכשיו קיבלתי ממשפחתו עוד מסמך משנים אחורה, 19 שנה אחורה, פחות או יותר, אולי קצת פחות, כי זה אחרי הגירוש מגוש קטיף, הוא היה אז תלמיד בישיבה התיכונית במצפה יריחו, וכנראה כחלק זה דף אחד, אז אני מנסה להבין את ההקשר, זה חלק מעיתון של הישיבה, היה מדור שנקרא מאמין ומספר סיפורים מגוש קטיף, מתכתב עם המאמין וזורע, שזה בכלל רק להיזכר במושג הזה, מגוש קטיף, זה המושג של חזל, אבל מאמין, דרגה גבוהה של אמונה, של אנשים שרגע לפני שיעקרו אותם מהבית, מהחמות, הם עדיין זרעו, הם אמרו, זה לא יקרה. ובעזרת השם עוד הם עוד יחזרו למקומות האלה, עם ישראל יחזור לשם. אבל במדור מאמין ומספר סיפורים מגוש קטיף, כותב הנער אלקנה ויזל, הוא היה זה בשמינית את הדברים הבאים, הוא פותח אותם בכמה שורות משיר של סיני תור, שנקרא טוב כמו עכשיו. זה סיפור על ילד שאותי דבר גדול לימד. היו מספר אנשים חכמים שניסו להסביר לי את זה, אבל רק איתו זה חדר לי אל תוך חדרי הלב. אתם יודעים, מאז הגירוש, ככל שעובר הזמן, רק מתחזקת בי הרגשה שסיני תור כתב את המילים האלה בשבילי. כי כשהייתי בגוש, בנצר חזן, פגשתי את הילד הזה. בעצם כל אחד מכם פגש אותו מתישהו, בדמות אח קטן, ילד שפגש ברחוב, חבר או שכן שלימד אותו כמה טוב לנו עכשיו, אף על פי כן ולמרות הכל. למרות שכמעט כל סיפורי האמונה בזמן האחרון מיוחסים לאנשי גוש קטיף, סיפור האמונה שלי שייך לנריה, שבח אחד קטן, בן 4.5, שבח, טוב אני מזכיר פה ככה על הדרך מושגים מהתקופה, שואה בלתי חוקי, ובדרך כלל אומרים את זה על האויב, על מחבלים, או על מי שנמצא, הגיע מיהודה ושומרון, ונכנס באופן לא חוקי, ומהווה איום, סכנה ביטחונית, אבל באותם ימים ככה קראו לחבר'ה שהסתננו לגוש קטיף, כדי בעצם למחות על הגירוש, כי גם את זה לא נתנו באותם ימים קשים. אז הוא כותב על שבח קטן, בין 4.5, בסך הכל, מתוך כמה אלפים. אבל דווקא אותו, זאת אומרת, זה כנראה ילד קטן שהגיע עם משפחתו, והיה בגוש קטיף, אבל דווקא אותו שלח לי הקדוש ברוך הוא, כדי ללמד אותי, ואולי גם אתכם, משהו מאוד גדול. כשפגשתי אותו לראשונה, כולו היה נתון בפוזה של אמונה. נכנסתי לבית הכנסת, קצת לפני תפילת מנחה, וראיתי אותו, את הילד הזה, בן 4.5, יושב על הספסל של הבימה, ואומר תהילים, שיר למעלות, ולמרות שהוא עדיין לא יודע לקרוא, הספר היה פתוח לפניו, בשביל ההרגשה. אז הצטרפתי אליו והתחלנו לומר ביחד כמה פרקי תהילים. כשסיימנו, חשבתי שמן הראוי הוא שיסביר לו על חשיבות התהילים שהוא אומר. אבל הסתבר שהוא יכול להסביר לי הרבה יותר. בתשובה לשאלתי, מדוע אתה קורא תהילים, ענה לי הילד בן 4.5 בפשטות, כי ככל שנתפלל יותר לקדוש ברוך הוא, ונגיד יותר תהילים, אז אולי הקדוש ברוך הוא לא יביא חיילים שיפנו אותנו, ואז אני אוכל לחזור הביתה. אמת של ילד, מסתבר שהרבה פעמים דווקא ילדים קטנים יודעים להבחין מה הכי טוב ומועיל בשבילנו. נפגשנו עוד כמה פעמים נוספות במהלך השבוע האחרון, בשבוע האחרון שלפני הגירוש. פעם קראנו תהילים ביחד, פעם בחומש, יום אחד הוא רצה שאלמד אותו את הניקוד של האותיות וכדומה. אגב, לימים כמו שהזכרנו, אז אלקנה ויזל, השם מקום דמו, הפך למורה. אבל אפשר לראות שכבר אז, כשהוא היה בן 16, אז הייתה לו את הנטייה הזאת, לדבר וללמד ילד שהוא נתקל בו בן 4.5. הוא ממשיך וכותב, ככל ששהיתי יותר ויותר במחיצתו, גיליתי כמה הילד מנותק, הוא כותב מנותק במרכאות, וטוב שכך שהוא מנותק, פשוט לא עניין אותו הגירוש, לא עניין אותו יום הפינוי, איך נלחם, כמה אנשים כבר ארזו, הוא כלל לא העלה בדעתו סיטואציה כלשהי של גירוש, של אלימות, של מלחמת אחים, ואתם יודעים למה? כי הוא ילד, וילד מטבעו אינו מסוגל לקלוט דברים רעים בכלל, וכל מהותו היא רק טוב, ולכן ראיתי אותו עשו כל הזמן רק בלומר תהילים, בלשחק, לשמוח, להמשיך לחיות חיים מלאים בתמימות ואמונה. ואז הגיע יום הגירוש. כשיצאתי בבוקר מהתפילה, ראיתי אותו משחק בגן שעשועים, מתנדנד להנאתו בנדנדות, כששום חלק ממהותו אינו מסוגל להפנים את גודלו ועומקו של הרוע והחורבן שהוא והסובבים אותו עומדים לחוות באותו יום. אלפי החיילים נכנסו ליישוב, ואני והוא שהיינו יחד באותו בית, ובשלב מסוים החלטתי לצאת לדבר אל ליבם האטום של החיילים, כדי לברר לעצמי את היחס הנכון כלפי החיילים. שאלתי דווקא אותו, את הילד בן 4.5, כי ידעתי שממנו אקבל תשובה אמיתית ומכונה, גם אם היא נשמעת קצת רכה ומלטפת. ומה הוא אמר לי? זה בכלל לא אשמתם של החיילים, כי הם לא באמת רוצים לעשות את זה. צריך להעניש את שרון ולא אותם, הוא אמר. ומיד מבהיר אלקנה ויזל, ברור שאסור לנו להקל אפילו במקצת מעונשם של החיילים. אבל הילד, בניגוד אלינו, יודע לעשות את ההבחנה החדה, ויודע איכן נמצא הריקבון האמיתי, ומי באמת מיועד לקבל את חומרת הדין. והוא ממשיך, שוב, אלקנה ויזל, שגדל בגוש קטיף, נעקר משם ונפל. בעזה לפני חודש ימים, כשנסעוני החיילים לכיוון בית הכנסת, עברנו ליד הנדנדות. בעיני רוחי עדיין יכולתי לראות את אותו ילד יושב על הנדנדה ומתנדנד באין מפריע. וברגע הזה, הרגע הכי קשה של הגירוש, ידעתי מאיכן נקבל את הכוח להמשיך הלאה. ידעתי שלמרות שאני מוקף בחושך מכל עבר, עדיין יש בעולם אור אמיתי של טוב ותמימות שאינו ייפסק לעולם. אור שאיתו נוכל לגרש כל חושך שבעולם. אור שמספר לנו כמה טוב לנו עכשיו, אף על פי כן ולמרות הכל. אז זה הטקסט שכתב אחרי הגירוש של קנה ויזל, השם יקום דמו, והוא מסיים בנון ב'. אנחנו עכשיו נקיים את הנון ב'. למי שלא מכיר, מומלץ להקשיב למילים של סין איתור בשיר טוב כמו עכשיו, שאיתו הוא פתח את המאמר, הן יכולות ללמד אותנו הרבה מאוד על החיים.
סיפור על ילד, ילד שאותי דבר גדול לימד. היו מספר אנשים חכמים שניסו להסביר לי את זה, אבל רק איתו זה זה חדר לי אל תוך חדרי הלב. וכל העולם זה מגרש המשחקים הענק שלי, מעולם אבל מעולם לא היה כל כך טוב כמו עכשיו. כל העולם, כל העולם זה מגרש המשחקים המופלא והאינסופי שלי, מעולם אבל מעולם לא היה כל כך טוב כמו עכשיו, כל כך טוב כמו עכשיו, כל כך טוב כמו עכשיו, כל כך כל כך כל כך טוב כמו עכשיו. כי מעולם, כן מעולם עדיין לא היה עכשיו, מעולם עדיין בעולם לא היה כזה מצב, מעולם עדיין לא עברו לי כאלה מחשבות בראש, מעולם עדיין לא ראיתי כזאת תמונה, מעולם עדיין לא הרגשתי ככה, מעולם עדיין לא עמדתי לפניך בצורה כזאת, מעולם עדיין בעולם לא היינו כל כך קרובים. כי מעולם, כן מעולם עדיין לא היה עכשיו, מעולם, כן מעולם עדיין לא היה כזה מצב, מעולם עדיין בעולם לא היה קטע כזה במחזה, מעולם עדיין מעולם לא היה עכשיו טוב. זה סיפור על ילד, ילד שאותי דבר נסגר אין סופי לימד. היו מספר אנשים חכמים נורא שלמדו באוניברסיטה שניסו להסביר את זה, אבל רק איתו זה חדר לי לעומק עומק הלב. כל העולם זה מגרש המשחקים הענק שלי, מעולם אפל מעולם לא היה כל כך טוב כמו עכשיו. כל העולם, כל העולם כולו זה מגרש המשחקים המופלא והאינסופי שלי, מעולם אפל מעולם לא היה כל כך טוב כמו עכשיו, כל כך טוב כמו עכשיו, כל כך טוב כמו עכשיו, כל כך כל כך כל כך טוב כמו עכשיו, כל כך כל כך טוב כמו עכשיו, כל כך כל כך כל כך טוב כמו עכשיו, 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 כל כך כל כך כל כך טוב כמו עכשיו, 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 כל כך טוב.
כן, רציתי לחכות עד הלחישה האחרונה של סיני תור, השיר שהמליץ אלקנה ויזל לשמוע, ללמוד אותו, סיפור על ילד שאותי דבר גדול לימד. ותשמעו, קרה לי הבוקר סוג של מופת, של השגחה פרטית מיוחדת, כי כל המוטו של הקטע הזה שקיבלתי ממשפחת ויזל, שכתב כאמור אלקנה שמקום דמו בתקופת הגירוש, מדבר על זה שאפשר ללמוד את הרעיונות הכי גדולים, אבל מה שלא מסבירים לך אנשים חכמים, ובסוף ילד קטן, אם תדע להקשיב לו, לפשטות שלו, תלמד ממנו דברים שלא תלמד במקומות אחרים. עכשיו, התוכנית הזאת נפתחת למי ש... שלא איתנו בשבע בבוקר, בדבר התעוררות, ברעיון תורני קצר, שהיה מוכן לי עוד קודם, עוד משנה שעברה מהתאריך הזה. ומה היה הדבר התעוררות לבוקר זה? פירוש של האמרי יוסף, על פרשת השבוע, פרשת תצווה, וזה הולך כך, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור, להעלות נר תמיד. ואומר האמרי יוסף כך, הנה לפעמים האדם מונע עצמו מללמוד עם הקטנים ממנו, שמדמה בדעתו שבאם יעסוק בתורה לבדו, יתחכם יותר ויותר, ובאמת לא כן, כמאמר חז"ל הוא מתלמידה יותר מכולם, ולזה רומזת התורה הקדושה, כשהיא אומרת, ואתה תצווה את בני ישראל, תצווה מלשון צוותא, תחבר עצמך עם בני ישראל הקטנים ממך, ולא תאמר שעל ידי זה לא תתחכם בתורה כל כך, כי אדרבה, ויקחו אליך שמן זית זך, רוצה לומר שעל ידם ייפתחו לך הבנות חדשות בתורה, הנרמזות בשמן זית זך, מה שמן מהיר לעולם, כך התורה, וכך תגיע להבנות חדשות, בדיוק אותו מסר שמסר לנו אלקנה ויזל. טוב, עד כאן ההתעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי כאן, ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.